משום שאני לא כל כך מרגיש טוב. בשביל הצ'רידי אני צריך להיכנס. זה גם לא מעניין אתכם לפי הפרצופים. נעשה את זה בימים הקרובים, בעזרת השם. אז מכיוון שאני לא כל כך בקו של הבריאות, אז נדבר על פרשת שבוע קצת. כן, על קורח, רוצים? נקשר את זה קצת למסכת שלנו, כי זה קשור קצת למסכת שלנו. מי שלא גמר גיטין, אפשר עכשיו בשמחה. אנחנו מגיעים לפרשת קורח, כשרשי שואל, חזל שואלים, בשביל מה נסמכה פרשת קורח לפרשת ציצית? מה ראה? ויקח כוח, מה ראה כוח? ראה פרשת ציצית, נכון? מדרשים מפורסמים, כל מה שאני אגיד הוא ידוע, אני רק אחזור על זה שקורח בא אל משה רבינו בשאלה גדולה, והוא אומר לו תלית שכולה תכלת, פטורה מציצית או חייבת בציצית? אז משה רבינו אומר לו חייבת בציצית. אז הוא אומר לו, דברים קל וחומר, אם בגד שכולו בצעים אחרים, תהליך חוט אחד של תחלת פותר אותו, אז בתהליך שכולה תחלת, בשביל מה תצטרך פתיל אחד? אותו דבר הוא שואל אותו, בית שכולו ספרים, חייב במזוזה או לא חייב במזוזה? הוא אומר, חייב במזוזה, אומר, מה יגר? אם בית ריק לגמרי, מזוזה אחת קטנה פותרת אותו, יש בה שתי פרשיות, אז בית שכולו ספרים, בשביל מה צריך את המזוזה הקטנה הזאת? דברים אלו, ככה המדרש אומר, בשם כוח, דברים היו לא נצטוות עליהן, ומלבך אתה בודען, כמו בדאי, כמו שקרן. דברים היו לא נצטוות עליהן, ומלבך אתה בודען. זה הקושיות ששמו חזק בפיו של כוח, והן באמת קושיות גדולות מאוד. אתה מחפש אותן בהיגיון האנושי, אתה יכול להגיד סודות, בסדר. ואתה מנסה להבין מה חזק אמונו, באמת שאלות לא פשוטות. אם התלית כולה תחלת, מה יש משהו בתחלת? תחלת זה כוח רוחני כאלה, נכון? תחלת זה משהו ש... מבטא איזה קשר לשמיים, לכיסא הכבוד, נכון? למה תחלת הגמרא אומרת? משום שתחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. אז אתה לובש בגדים, בגדי חולין, ורוצים שתוך הבגד הזה תקשור פתיל תחלת, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, מתוך האפוריות של חיי היום-יום וחיי המעשה, אתה תזכורת, מייצר לעצמך תזכורת, אל מרחבי השמיים, אל כיסא הכבוד. אבל אם התלית כולה תחלת, כל התלית תחלת. אז כולה מספרת את הרקיע שמזכיר את כיסא הכבוד. ושמע צריך אותו דבר ההיגיון הפנימי של מצוות מזוזה. מצוות מזוזה זה בית שככה, אז תעניק לו איזה משמעות, תעניק לו איזה קודש. על מזוזות ביתך תשים את שמש. אבל אם כל הבית הזה תורה, מה אתה צריך משהו סמלי? כשהכל ריק או כשהכל בנאלי ושגרתי, אז אתה צריך איזה משהו שערים, יזכיר לנו. אבל לא צריך להזכיר לנו, כי אנחנו בכלל לא מנותקים. אנחנו מחוברים בכל ליבנו, בכל תוקף. אז מה הפשר? התזכורות האלה, חזל לא נותנים תשובה לטענות של קורח. ובאמת מתוך פרשת קורח אתם רואים שעם ישראל לא כל כך נקט עמדה. עם ישראל... ויקל להם כוח את כל העדה אל פתח אוהל מועד. כל העדה, כל המסל בא ואומר, וואו, יש פה איזה דיון, יש פה משהו לא פשוט, יש פה משהו שמברר עמדה. ושוב, אני מניח שיש עוד הרבה, אתם מכירים ברב, הרב רפי בטח יעביר לכם שיעורים על מה קורה כשהתלית כולה מתונפת ובאים אנשים כורחיים כאלה וטוענים שכולה תחיל. לקרוא אל כל העמים כולם, אל כל העמים השקועים בבערות ורוע, ואלילות, ולהגיד להם כל הדעה כולם קדושים בתוכם השם, זה שקר ברור וגס. מי שלועג לכל ההכנה התוכית, אז ברור שראוי שהאדמה תפאר את פיה ותבלע אותו. אבל אני לא מדבר על דבר כזה, אני מדבר על קורח, משום שקורח בא אל משה רבינו ואומר לו, כל הדעה כולם קדושים, כולם שמעו מפי הגבורה, אנוכי ולא יהיה לך. בואו נדבר על מצב שבאמת תלית שכולה תחלת. מדוע תתנסו על קהל השם? אז התשובה הפשוטה שמשה רבינו, מדוע תתנסו על קהל השם? כי לא כל העדה כולם קדושים. או כי רק בתוכם השם, אבל בחיצוני אותם עוד לא השם. ומשה רבינו הוא זה שאחראי וערב לנו שכל העדה יהיו קדושים. הוא נתן לנו תורה שמאפשרת לכל עם ישראל בסופו של דבר להיות כולנו משה רבינו. בסדר? אבל תודה רבה. אבל אם אנחנו משה רבינו כבר, או אם אנחנו תלית, התלית היא באמת חלת, והבית באמת מלא ספרים, אז לא צריך מישהו שיתנשא. אם לעד צריך מישהו שיתנשא עלינו, ככה ביחזקאל כתוב בפרקים האחרונים, ודוד עבדי מלך עליהם, אחרי זה ודוד עבדי נשיא להם. נשיא זה מתנשא, אותו מילה שמופיעה בפסוק של כוח. אז כוח בא עם מלא הרבה מאוד אמונה בעם ישראל, הרבה מאוד אהבה לעם ישראל, הרבה מאוד הערכה לישראל. הוא אומר לו, כל העדה כולם קדושים מתוכם השם. משה רבנו לא עונה לו, לא נכון, לא כולם קדושים. אנחנו בדור דעה, בדור המדבר. אין לנו את התאריך המדויק של פרשת כוח. לי אין את התאריך המדויק של פרשת כוח. אם מישהו יכול לגלות לי. בפרשת שלח לך כתוב, הימים ימי ביקורי ענבים. זה בערך עכשיו בסיוון, זה בערך פחות או יותר בזמן שקוראים פרשת שלח. כוח, אני לא בטוח שזה קרה אחרי פרשת שלח לך. זה לא ברור לי בכלל. זה ברור למה נסמכה פרשת כוח ופרשת שלח לך, משום שהוויכוח עם משה רבנו הוא בדיוק הוויכוח הלעומתי. שלח לך וכוח הם הפוכים לגמרי, משום ששלח לך זה ייאוש עמוק מהיכולת לרומם את החיים. שלח לך זה כביכול חזק ממנו, כביכול בעל הבית לא יכול להוציא משם כליו. זה ההבנה הנוראית ש... בשביל להיות קדוש אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל, אתה לא יכול להיכנס לחיים, אתה חייב להישאר מנותק במדבר, רק שם אפשר להיפגש עם אלוקים. ייאוש מארץ ישראל, וכוח זה בדיוק הפוך. כוח זה אמון מוחלט בחומר, אמון מוחלט בחיים, אמון מוחלט בעולם, בוודאי. כולם קדושים, הכל יכול להיות קדוש. כוח זה מי שמזהה וחושף את הקודש בכל מרחבי החיים, מדנים כברי החרמון, ככה המדרש אומר על משה רבינו, הברי החרמון או הבריח התיכון, משה רבינו זה עובר התקפות מימין ומשמאל, מפרשת שלח לך, מפרשת קורח, משני הכיוונים, עד שמתבררת גדלותו בפרשות הבאות של משה רבנו. ועכשיו אנחנו מתמקדים בקורח, ששוב הרב קורא לקורח, אתם מכירים את הפסקה בעקבות הארי הקדוש, שקורח עשה בישראל, אשר עשה קין זה גלגול של קין, כתוב כנראה בכתבי הארי של קורח. אנחנו לא מבינים מה זה גלגולים, אבל כמובן אותו רעיון של קין התקיים גם בקורח, כנראה. שקין רוצה את השם ולא רוצה להשתנות. קין מביא מפרי האדמה, מהפסולת שבהם. הוא רוצה, אבל הוא לא רוצה. קין עסוק בעצמו, הוא רוצה למת אלוקים. זה אני לא מוכן להשתנות. ויש משהו בקורח שאומר, אני לא מוכן להשתנות. אני לא מוכן להשתנות, כולם קדושים. אז זה נכון, איפה? זה קיינות, קרחות, מינות, נצרות. יש איזה מכנה משותף מאחורי כל הדברים האלה. אבל אני רוצה להתמקד היום בשאלה שלי מציקה. ומה? בתלית שכולה תחלת. התלית שכולה תחלת היא תלית שהיא באמת, היא באמת חלת. במה קורה כשכל הידע כולם קדושים? מי צריך דוד? דוד עבדי נשיא עליהם. מי צריך אותו? מי צריך גם שמואל הנביא? אנחנו עוסקים בו בשיעורים בתנך, מי ששומע בדיוק בפרקים האלה, הפטרה של כוח זה פרק י"ב בשמואל. גם שמואל הנביא שמקדש, לוקח את הפסוק של כוח ומוציא אותו לפועל, גורם לכל העדה באמת להיות קדושים, לא רק בסגולה שהם, להיות קדושים בפועל ממש, הוא נשאר שמואל הנביא. הוא לא אחד מכולם. יש מישהו שהוא המנהיג, יש מישהו שכל זקני ישראל במילה. בבקשות, הוא שופט את העדה. גם פה יש מישהו שמבדל את עצמו, כמו פתילת חלת או כמו... המזוזה הזאת. מה התפקיד של המזוזה? מה התפקיד של פתילת חלת? מה התשובה לשאלה של כוח? והתשובה של השאלה של כוח היא תשובה מאוד מאוד פשוטה. תשובה שקצת נגענו בה בשיעורים הקודמים ביחס לגט. שגם אם הטלית כולה תחלת, היא לא מעניינת אותנו באמת. תחלת זה ביטוי למושלמות, נכון? לצדיקות טוטלית. מרדכי יצא מלפני המלך בוש מלכות, תחלת וחור, תחלת זה... התקללו, תחלת זה מין סימן כזה מרחבי השמיים, תחלת מזכירה ים, מה זה מזכירה ים? והים מזכיר רקיע, והרקיע מזכיר הכל. תחלת זה לא אלוקים. תחלת זה לא אלוקים. תחלת זה מזכיר את הים. והים מזכיר את הרקיע. והרקיע מזכיר את כיסא הכבוד. אבל זה לא כיסא הכבוד. גם אם התלית כולה תחלת, וגם הבית מלא פרשיות, וגם כולם צדיקים, אז זה לא מתחיל מה? להיות משמעותי בחיים. משום שהמבוקש בחיים... זה שיהיה שם מישהו בעל רצון וגעגוע לשם השם, שזה באמת מטרת הבריאה, זה באמת מטרת הקיום, זה האופן שבו אנחנו פוגשים את שם השם. תלית שכולה תחלת, הטעות הגדולה של קורח, תלית שכולה תחלת, זה שקורח מנסה, האם הוא מצליח או לא מצליח, זה עוד שאלה. אבל קורח אומר, העולם מושלם. לפעמים הוא שקרה, לפעמים העולם לא מושלם, והוא אומר שהוא מושלם. בסדר, זה עוד, זה גלי הדף נוספים שיהיו קיימים על הטענות של קורח. אבל הבעיה של כוח היא הרבה יותר שורשית. כי גם העולם מושלם הוא לא מתחיל להיות חשוב לנו. משום שהפער בין צדיק ורשע פה בעולם הזה, בעיניים שלנו, יכול להיות פער אינסופי. מבחינת הקרבה לאלוקים, אז שיהיה צדיק הכי גדול והכי נורא במשגב שבעולם, המרחק שלו מאלוקים הוא כמעט, או אפילו בדיוק אותו מרחק של הרשע הכי גדול. זה מצייר להגיד את זה, בכל אופן נגיד את זה. משהו שאלוקים הוא אינסוף. ואם אתה התקדמת מיליון קילומטרים לקראת האינסוף, אז נשארת בדיוק באותו מרחק, נכון? שזה אינסוף. ביחס לאינסוף אין מה להתקדם. אני מדבר עכשיו כמשל מבחינה גיאוגרפית, נכון? אין דבר כזה אינסוף מבחינה גיאוגרפית, אבל עכשיו אני מדבר מבחינה רוחנית. אנחנו מדברים על השם אלוקינו מלך העולם, שם הוויה, שם אדנות, שם אלוקות. אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, על בורא עולם, על עילת הכל. וכדי להתקרב לקדוש ברוך הוא מבחינתנו, אנחנו עושים בינינו תחרות, אז זה צדיק וזה רשע, נכון? הוא מושלם והוא לא מושלם, הוא מרשים והוא לא מרשים. זה אם אתה שם כפרמטר, מתי אפשר לקבל 10 במבחן? כשקובעים מה הידע הנדרש במבחן, מראש מגדירים מה הידע, בזה קיבלת 10. אבל זה מראש המשחק קלו בתוך גבולות המצופה שלו, נכון? החלטתי שאת המילים האלה אתה צריך לדעת, אם נדעת המילים קבלת 10. אבל המבחן הגדול של החיים זה לא מה החלטת, המבחן של הגדול של החיים, אין דבר כזה 10. שום דבר אתה לא יכול להיות 10. 10 זה מושלם, ואין מושלם בעולם הזה, ולא צריך מושלם בעולם הזה. כל שלימות בעולם הזה היא בעצם חונקת את עצמה, היא בעצם גומרת את עצמה, היא בעצם מטילה לעצמה מגבלות. והנשמה שלנו חובקת כל ועולה על כל, ומתעלית על כל, ומתגעגעת לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. ולכן קורח, יש הרבה תלמידים של קורח שאנחנו יודעים לא להיות כמוהם. מי שמטשטש את החולשה, מי שמטשטש את הבינוניות. קורח זה הזרמן הראשון, נכון? זה בסדר, כולם קדושים, בתוכם השם, הכל בתוך, הכל בסדר. אז זה כתרוגים שאנחנו יודעים להתחמש ולעמוד מולם ולזהות את שוב, את האמירות שגורמות לך לא להתאמץ, לא לעמול, לא להאמין בתוך הפנימי. יש איזו לגיטימציה כזאת שהיא בדיוק הפוכה מאמון. פה בישיבה רוצים לפחות לדבר הרבה על אמון. אבל אמון הוא בדיוק הפוך למה שכוח אומר. אמון אמיתי זה אמון בזה שכדאי לך להשקיע, יש לך אינטרס לעמול קשה, כי העמל הזה יוציא לפועל את הסגולה, הבחירה מתממת את החזון הפנימי. אמון אמיתי זה לחשוף את הגודל, את שאיפת הגודל הנמצאת בפנים, ומתוך כך אתה עובד הרבה יותר קשה. הפיקציה הזאת שכשכוח מגלה, זה הכל בסדר, כולם קדושים, כולם קדושים. אבל שוב, זה רובד שאני פחות רוצה להתייחס אליו. משום שאם הנצרות או קין לוקחים את ההשלכות של זה ומגיעים, זה רעה חולה גדולה שגם בזה צריך לטפל. היינו מנסה לגעת בלב, ובלב זה אנחנו באים לעולם ואומרים שנכון, אתה להתחלת. וזה לא חשוב. והבית כולו הספרים, וזה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי כי אנחנו עומדים פה מול מטרת חיינו האמיתית. ומה עם מטרת חיינו האמיתית? נקרא לזה ככה, להתגעגע. להתגעגע. טיל התחלת ברמות הנמוכות, הוא אומר, שמע, אתה חי באופן בינוני, אז בוא לפחות תעשה, אתה יודע, שלושה שאכלו על שולחן חיים ולמוד דברי תורה, אז יש סעודה, מדברים בסעודה, על מה לא מדברים בסעודה, שולחן שבת, כל החוויות, דבר תורה, חייבים דבר תורה. אז מוסיפים לקישוט, בתור מנה האחרונה, דבר תורה. אם יותר משקיעים, אז דבר תורה יותר ארוך. אבל אז פתיל תחלת קשנו, זה גם חשוב. חשוב גם להגיד דבר תורה, אנחנו שואפים להרבה יותר, אנחנו שואפים במקום אחר. אנחנו שואפים שכל הסעודה תהיה דברי תורה. יכול להיות שגם ידברו על פוליטיקה, אני מקווה שלא, אבל על כל מה שדריך, יכול להיות שיספרו מה קרה, אבל כל השיח יהיה מתוך אווירה של עבודת השם, מתוך אווירה של אמון, מתוך אווירה של מה המשמעות, של שולחן שבת, סעודת שבת, שדברי תורה לא מישהו הולך רגע לארון להביא ספר ולהקריא את דבר התורה. הדבר התורה הכי טבעי זה אתה מדבר על מה שמעניין אותך, נכון? סוגיה שעניינה אותך. מדרש שלמדת, שיעור ששמעת, משהו שצריך פרשת שבוע, זה השיח הטבעי של דברי תורה שאליהם אנחנו מתפעלים ורוצים להגיע. ולא רק לקשור פתיל חטא. רגע, אני לא שולל, זה חשוב. אנחנו לא רוצים ללמוד לעבוד וגם ללמוד דף יומי או גם ללמוד שעתיים ביום. בעזרת שם. כי אז זה לקשור פתיל חטא. זה חשוב. כן, זה מאוד חשוב. חשבים להדגיש זה מאוד. זה גם חשוב. אנחנו שואפים להרבה יותר. אנחנו שואפים להיות תלית שכולה תחלת. אנחנו שואפים להיות בית שכולו ספרים. וגם אם עבודת השם שלך היא רק בתוך בית המדרש, או כשבחו בחר בך גם לעבוד בשדה ובכרם, בכרם בית ישראל, וגם אם האופן שבו אתה מתפרנס או מביא ברכה לעולם, זה דרך מעשים פרקטיים, גם זה אנחנו רוצים שזה עבודת השם, לשם שמיים ומתוך מלכות חושן משפט, ומלכות הלכות מתוך ואדם לחברו, ובדרך ארץ, ואחריות, ומתנות עניים, ועולם שלם, עולם שלם, גם בקיום ההלכה וגם בתוכן. אנחנו באמת שואפים להיות עלית שכולת חלת, זה החלום שלנו. ממלכת כהנים וגרי קשר, ויש משהו הרבה יותר מסגב מלהיות עלית שכולת חלת. במובן החיובי, אומר הרבה פעמים, שאומרים את זה, אפשר לחשוב שהוא תלית שכולת חלת. זה מין כזה ציניות כזה, זה מין אובדן אמון. אבל בואו נדבר על תלית שכולת חלת. בואו נדבר על עולם של צדיקים. עולם של אנשים שמקפידים קלה כחמורה, חברה שמושלמים, אם יש כזה דבר, או קרוב מושלמים. חברה שהיא תלית שכולת חלת. אז משה רבנו אומר, אוקיי, אני חייב בציצית. אני חייב בציצית. משום שהמטרה שלנו בחיים, דברים בסיסיים, דברים מהותיים, דברים שורשיים, היא לא להיות מושלמים, אנחנו גם לא יכולים להיות מושלמים. מושלמים יש מקום כזה במקורות, זה נקרא קיצוץ בנטיות, נכון? ביטוי כזה על אישה בנבויה, שנכנס לפרדס וקיצץ בנטיות. מה הכוונה במילים קיצץ בנטיות? מה הכוונה? לא יודע, יש הרבה פירושים. אני הקטן חושב שקיצוץ בנטיות, ככה הבנתי, זה לקצץ להם את השורשים. אנחנו נטיות. כל אחד מאיתנו נטייה. ככה אנחנו צריכים להבין את תפקיד החיים שלנו. הקדוש ברוך הוא שתל פה זרע. כל אחד מאיתנו הוא זרע, הוא פוטנציאל אלוקי. שמה התפקיד הזה של הזרע? התפקיד של הזרע זה לצמוח. מה זה החיים? זה לצמוח. ולקצץ בנטיות זה להגדיר את הנטייה הזאת, שאולי כבר בת 40 ו-50, אולי רבת פעורות וענפים, אולי כבר יש לה בית שבנו בין ענפיה וילדים משחקים שם. אבל ברגע שאתה מקצץ אותה, אתה מחסל אותה, כי אתה הופך אותה לדומם. אתה מקבל אותה כמו שהיא. אתה נוטל ממנה את הגעגוע, אתה שולל ממנה את הערגה מתופעת החיים הזאת. ושורש כל הקיום של העולם הזה זה הרצון שלנו. לא איזה הישגים הגעת, רצון שלא מגיע להישגים, רצון שלא חותר להישגים, רצון שלא עמל, רצון שלא מקריב קורבן, אז הוא לא רצון באמת. ההישגים הרבה יותר סימן מאשר סיבה. היעדים שאתה מציב בפניך הם היעדים שאתה צריך לפנציף עליה, צריך לדעת איפה אתה. כמו שרמך מלמד את המסילת שרים. איפה אתה נמצא? אתה כבר הגעת לתורה, ברוך השם, אתה הרבה לפני תורה, כבר הגעת לזהירות, זריזות, כל אחד לפני משהו, ואז מה היעד הבא? זה כל מה שאלוקים מבקש לך. אלוקים מבקש לך את היעד הבא, כי היעד הבא בעצם זה חתירה להתגדלות, חתירה לצמיחה, לצמיחה. לקצץ בנטיות זה להגיד שהעולם הזה הוא תלית שכולת חלת. מי רוצה תלית שכולת חלת? זאת אומרת, מה איך בתלית שכולת חלת? חלת זה רק צבע, זה רק פיגמנטים כאלה שמזכירים, שמזכירים שאנחנו רוצים את כיסא הכבוד. אנחנו לא מבטרים על כיסא הכבוד, אנחנו מלאי, מלאי, מלאי ודאות שכיסא הכבוד מקרין עלינו מאורו. אז ממילא הליבה של הכל זה תהליך הצמיחה. אז כל התלית כולת חלת, נניח שכל ידע כולם קדושים, אז חייב שיהיה מישהו שיתנסה על קהל השם. מישהו יתנסה, את מי לוקחים להתנסה על קהל השם? למדנו שבת שעברה, נכון? לפני שבוע וחצי, לפני שבועיים למדנו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מי שמתנסה מעל קהל השם הוא מורה הדרך שלנו, מי שמתנסה מעל כולנו הוא מתנסה בשביל להיות דוגמה אישית, בשביל ליצור בנו געגוע אל הים, מרחבי הים, ומשם אל השמיים, ומשם אל כיסא הכבוד, שמבטא דברים מיליונים מאוד. שורש החיים, שוב, מכוח אמרתי, יש מה ללמוד הרבה תופעות משנה, רדיפת כבוד, הרבה רבדים יש בכוח, אבל אני מנסה להגיע בליבה. שחזל מצמינו שממנו יצא, כן? גם הבית מלא ספרים, גם אתה יודע הכל, וגם אתה הרבה יותר רציני מהחברה שמסביבך, אז זה לא מתחיל לעניין אותה. נמרה מסרת שבת אומרת, נכון, כל מי שיש בידו למחות באנשי ביתו ולא מיכה בהם, נתפס על נבול אנשי ביתו. וכל מי שיש בידו למחות על אנשי עירו ולא מיכה בהם, נתפס על אנשי עירו. מדוע? משום שאתה, יש בידך למחות ואתה לא עושה את זה, אז אתה לא קיים. אז אתה אשם, זה גמרא שצריך לפתח אותה מאוד. אם יש בידך משהו, אז זה הכיוון שאתה מתבקש לצמוח עליו. אם יש בידך משהו, הדבר האחרון שאתה יכול לעשות בו זה להתעולל ולהיות מאושר ולספר לעצמך סיפורים כל כך יפים שאתה מסוגל לעשות זה ואתה מסוגל את זה. זה לא איזה תואר כבוד שכל הכבוד לך. אם יש בידך משהו, זה דורש ממך לאתר את עצמך בעוד אתר את ענבה ולהבין שאתה שליח לכלל ישראל, לעולם כולו, להצעיד אותו למגמה אחרת. לעולם הזה יש בקשה אחת, כי לאן שהעולם הזה יתרומם, העולם הזה יתגדל, אנחנו יכולים לנסות לדמיין לאן העולם הזה יגיע. אי אפשר, אתם יודעים, לפי התיאוריות של האבולוציה, אי אפשר היה לתאר במשך 5 מיליארד שנים לאן האבולוציה תופיע, לאן היא תגיע, לאיזה תצורות של תבונה ולימוד תורה, נניח שבאמת היה פה תהליך אבולוציוני. אנחנו צריכים להסתכל מבחינה רוחנית על התפתחות שתתחולל עוד. זה כמו שהאמבה נהפכה, אם באמת זה קרה, יצור חד תאי נהפך למוח של תלמיד חכם, אז למה יצור רבתאי, כמו מוח של תלמיד חכם, עוד יכול להתקדם? לאיפה הגענו, נכון? זאת אחת המסקנות של האבולוציה. משום שאם באנו מהקוף, אז עם כל הבעיות שיש לנו, אתה עומד ליד הקוף, אתה אומר שלום, אומר שלום חזרה. כמו שהתקדמת קצת בזמן האחרון. זה כבר הגיוני להגיד, אתה נהיה נביא. תראה, זה עוד רחוק, אבל... יחסית לאורנג וטנג, באמת התקדמתי הרבה. אז יכול להיות שאני גם יהיה נביא, יש פה איזה מבט קדימה. אבל גם נביא לא מעניין אותנו. זאת אומרת, לדמיין, יש בספרים פנימיים דמיונות כאלה. מה יהיה? לאן אפשר להגיע? ישיבות לבעלי חיים יהיו. לא נראה לי שהם סטנדרים ו... לאיפה כל הבריאה יכולה לצמוח? לאן? לאיזה רמות של קדושה? לאיזה רמות עליונות? נתתי לך מהלכים בין עומדים עליהם. וכל זה לא רלוונטי. זאת אומרת, לא תהיה שום נקודת זמן שבו נקפיא את המצב ונגיד בשביל זה נברא העולם. כי שוב, כי כל מה שהעולם מתקדם זה מרשים את מי שנמצא במצב נחות יותר. אבל את מול המקור האלוקי זה עדיין יישאר קטן, 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 קטן. כמה שתרחיבו כנפיים וכמה שתצליחו לצייר את הצורות של חיים הרבה יותר נשגבים ועשירים לאין ארוך, זה יהיה וזה כלום כמעט הנשמה שלנו, נשמה שלנו אלוקית. מה שלא יהיה, אנחנו לא חווים את האמת האלוקית הזאת. ויש דרך אחת להיפגש, זה לא דרך שבסוף תביא אותנו אל המבוקש, זה דרך שכאן ועכשיו נותנת לך את מה? את האמת האלוקית האינסופית. החתירה שלך להתקדמות, עכשיו, הגעגוע. הבקשה ליותר, בסבלנות עושים את זה. סבלנות זה לא איטיות, סבלנות זה לא שבוע הבא, זה הרגע. אם אין אני לי, מי לי? ואם לא עכשיו, מתי? בוודאי שהרגע, זה לא שום חולשה. אבל אלוקים מבקש ממני, הנשמה מבקש ממני, להתקדם. ההשוואה היחידה שמותר לי לעשות זה ההשוואה שלי לאתמול, ההשוואה שלי לפני שבוע. זה ציר ההתקדמות, וגם בתוך ציר ההתקדמות יש פעמים נסיגות מובנות שהן ירידה לבקעה כדי לעלות לפסגה הבאה, חייבים לרדת בינתיים באמצע. אבל שם אני דבק בהשם. איפה אני דבק בהשם? במקום אחד בלבד. והתלית שכולה תחלת, כך אנחנו אומרים לקורח, היא לא נוגעת בשום דבר. היא לא מרשימה אותנו. התלית שכולה. כל התפקיד של הציצית הזאת זה שהיא יוצאת מתוך הבגד, יוצאת מתוך הבגד, ומספרת סיפור מאיפה הבגד הזה בא, מספרת לנו שאנחנו בגד. זה התפקיד של הציצית. שכל מה שאתה רואה בעצמך, וכל מה שאתה מכיר בעצמך, וכל מה שאתה מזהה בעצמך, וכל התורה שלמדת, וכל המצוות שעשית, זה בגד. מה זה בגד? זה לבוש. זה משהו שאתה הרבה יותר ממה שאתה יודע. כל מה שאתה יודע על עצמך זה שכבה חיצונית. זה בגד. זה רק האופן שבו מתגלה. מה מתגלה? שם השם. איפה שם השם? בזה שאתה רוצה. הדבר היקר לנו, המהותי לנו, זה הרצון. ורצון יכול להתקיים רק איפה שיש תקווה. אתה לא יכול לרצות דברים שאתה חושב שהם לא ריאליים. שאתה חושב שאין אפשרות להיות שם. או שיש פלא כזה שנראה שזה לא אפשרי, אבל בכל אופן אתה אומר, אני אמצא את הדרך להגיע לשם. אנחנו נמצאים ברצון, והרצון תלוי בעין טובה, תלוי במוכנות, תלוי בזה שאתה לא מתנסק בכלל בשאלה אם יש מי שמתנסה ולא מי ש... או אין מי שמתנסה. יש אומה או משפחה או ישיבה, וצריך לבנות בה חלוקת תפקידים כדי שמוסד יתקיים. אז צריך שיהיה כדי שצבא יתקיים, צריך שיהיה מפקד, צריך שיהיה מגע, צריך שיהיה אפסנאי, צריך בעלי תפקידים. אבל לעולם לא חשבנו בעם ישראל אף אי פעם שמה, שמי שבכיר יותר בהיררכיה הוא שווה יותר ממישהו. מישהו צריך להיות, גם בישיבה פה, את מישהו צריך פה לקבוע, מישהו צריך להחליט. אבל מה הישיבה הזאת שווה, או מי שווה בישיבה? קטון וגדול שם הוא זה. זה מי שעכשיו הוא שואל, מי שעכשיו מבקש, מי שעכשיו מבקש, מבקשי השם. יכול להיות שהוא ברמה שהוא מתמודד עם עבירות קשות מאוד. יכול להיות שהוא נמצא בעמקי פתפחת, ואולי הוא הרבה יותר קרוב להשם, מול אחד שכבר לומד עם רק כל היום. יכול להיות, היפותטית יכול להיות. למה? כי הוא בציפורניים, לא מוכן לאבד את התקווה. למרות זה מטורף, איפה שהוא נמצא, והחוויות שהוא מאמלל בהם את עצמו. אבל הוא כנה בשאיפה שלו להיחלץ מתוך ה... מלכודות שהוא לחוד בהם, הוא כנה בזה, והוא משקיע אנרגיה, והוא צועק בצעקה שקולה לא נשמע מסוף העולם ועד סופו, שהוא מבקש את השם. והתנועה שהוא עושה היא אולי תנועה מאוד מאוד קטנה. כל היסוד, אתם יודעים שלגדול בתורה, זה לא בשבוע, תיתן שבוע ותדע את השס, זה לא ככה. התורה בנויה במהותה באופן שדורש מאיתנו, מכריח אותנו לתהליכים ארוכים ארוכים ארוכים. אתה יודע שבשביל להיות תמיד חכם אתה יכול ללמוד בבקיאות צ'יק צ'אק בלי להבין כלום. אתה מפנה בכלל חלל בשנים הראשונות בישיבה, אנחנו עוד יותר מתמקדים בזה, בללמוד ללמוד וכל מיני אבאמין וסוגיות שרלוונטיות ולא רלוונטיות. אבל עומק הזה, בקשה כזאת שאומרת לך, מאמין בכלל עמים וזורע, נכון? הכלי, הדרך, הישראל הם אומה חקלאית באופן עקרוני. עסוקים בחקלאות ולכל אחד יש את הדלת אמות שלו בארץ ישראל. ראוי, כדאי שכל אחד יעשה לו ארוגה קטנה, עדני קטנה אפילו. אפשר בעדנית במסכת גיטין לגדל בה את עצמנו. אבל מאמין בכלל עמים וזורע משום ש... משום שתהליך האמונה הוא תהליך הקלעי, תהליך הקלעי שאתה מוכן לשים באדמה את הכל ולאבד את הכל, ואולי לא יורד גשם, אולי לא יורד בזמן, ואז לראות, זה לא יעזור, צמח צומח לאט, איש צמח למשיח קוראים צמח, איש צמח הוא מתחתיו יצמח. תהליכים כאלה שזה לא דורש סבלנות עד שבסוף תגיע ליד, זה היעד, היעד הוא לצמוח. הדרך היא המטרה, המטרה היא רק אמצעי. בעצם אני רוצה שנלך, אני צריך לצב לעצמם עם יד, שמים יד. סיים מסכת גיטין, לא נסיים מסכת גיטין. באופן עקרוני זה לא חשוב. מה חשוב? חשוב שנעמול, חשוב שנשקיע, חשוב שנתמסר, חשוב שלא נצא לבזבז אף דקה. אם זה עוזר לך להגיד, טוב, אני רוצה לסיים את מסכת גיטין, אז תציף את היד, זה בתנאי שמה? בתנאי שתספר לעצמך בקריצה כזאת, אני לא באמת רוצה למסכת גיטין, אני רוצה ללמוד רציני. אם מישהו ללמוד מסכת, אם ללמוד רציני, לפעמים אתה מגיע לדף, אתה צריך לשבת עליו שבועיים, מה לעשות? אבל יש משהו בלב שלפעמים הוא קצת זקוק לחיזוק. אז תגיד לעצמך לגמור מסכת, זה באמת לא מעניין את אלוקים אם תסיים גיטין או לא תסיים גיטין. זה מעניין שנרצה ללמוד בגדלות, זה מה שנרצה. שנרצה לעמול בתורה וללמוד בתורה ולא בבזית הזמן ולהיות שייכים לזה. אז אנחנו משתמשים בכל מיני כלים. המטרה לסיים גיטין היא מטרה שלפעמים אדם מציב לעצמו כאמצעי. מה באמת המטרה? ללמוד כמו שצריך. ודאי זאת המטרה. אלא שהנפש מפולבלת, אני צריך לתמוך בה, ככה המהר"ל מסביר בדרך השם. המהר"ל אומר שיש סתירה, כתוב מתוך שלא ישמע בא לשמה, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא ישמע, שמתוך שלא ישמע בא לשמה, ובמקום אחר כתוב, כל העוסק בתורה ומצוות שלא ישמע, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. נהפכה שלייתו על פניו זה הכוונה נוח שתוחה את החיים שלו תהיה שנייה. שהוא ימות ברגע שהוא נולד. אז איך, מה הסתירה? יש הרבה תירוצים בראשונים, באחרונים, התירוץ שהמהר"ל, ככה הבנתי במהר"ל לפחות, ככה תירוץ שווה את ליבי, זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו, אתה נעזר בשלא לשמה לא בשביל ללמוד, אתה רוצה ללמוד בשביל ללמוד. אתה נעזר בשלא לשמה בשביל לנטרל גורמים אחרים שמפרים לך ללמוד. זאת אומרת, גם כשאתה לומד לא לשמה, אתה זוכר כל הזמן שמה? שאתה רוצה ללמוד תורה לשמה. אלא שאתה נעזר בשלא לשמה בשביל ללמוד. זה רק כלי, זה רק אמצעי, זה רק דרך. אז התנועה הזאת, זה החטא הגדול של כוח. בלי כוח אין אדמה. מה התפקיד של האדמה? התפקיד של האדמה לעזון ולצמוח. האדמה היא יציבות שבעצם היא המקור של כל חי. וכוח מנטרל את האדמה. אם כוח, האדמה לא רוצה שתעציר. האדמה לא מצמיחה סלעים בתוכה, היא לא מצמיחה מוות. האדמה רוצה שתצמח, ואם אתה מוותר על עצמך, כוח פיקח היה. כוח פיקח היה, חזל מגדיר מכוח פיקח. כוח עומד מול משה רבינו וכל העדה, הוא מצליח להקיל את כל העדה, הוא מצליח לשכנע 250 נשיאי עדה, קרואי מועד אנשי שם ללכת איתו, זאת אומרת שכוח היה באמת אדם גדול. מי יכול לעמוד מול משה רבינו ואחרי עשרת המכות ואחרי קריאת ים סוף ואחרי מתן תורה? כוח. כוח מציב עמדה. זו דמות כבירה של חז"ל, היה ברור מאוד שהוא פיקח, הוא הרבה יותר מפיקח. הוא טוען טענה שבגרעיניות שלה בטח שיש אמת. הוא אומר, אנחנו מושלמים. נכון שאנחנו אומרים, לא רוצים להיות מושלמים. משה רבנו לא רוצה שכולנו יהיו משה רבנו. בטח שאנחנו לא רוצים שכולם יהיו דתיים לאומיים, או במחשרות שלנו, או בצורות שלנו. השותפות הזאת, הוודאות הזאת, היחס לכל רבות אלפי עמך בית ישראל, אלה שחושבים כמונו, ואלה שחושבים לא חושבים כמונו, כל אשר בשם ישראל יכונה, כל מי שלא רותם את עצמו למלחמה חלילה נגד קודשי ישראל, בטח כל מי ש... רותם את עצמו למלחמה בעד עם ישראל, הוא חלק, הוא שותף בתהליך של צמיחה. גם מי שאתה מבין וגם מי שאתה לא מבין. ואם יש לך דעות שאתה לא מבין, אתה חושב מגרועות, אז תילחם נגדם בכל תוקף. אבל לא תילחם נגד בעלי הדעות. אנחנו מבינים שיש פה תהליך של צמיחה. לפעמים הצמיחה תבוא מתוכנו, לפעמים הצמיחה תבוא מי. יש נפגוש יהודים טובים שפשוט לא מבינים אותנו. ונשאל את עצמנו למה הם לא מבינים אותנו, ואיפה הם צודקים בזה שהם לא מבינים אותנו, ואיפה זה מכריח אותנו להתעצם, ואיפה זה מכריח אותנו לגדול, איך דרך הזוויות האחרות. הכותרת זה לצמוח. הכותרת זה האדם עץ השדה. בתורה זה מובא בתור שאלה רטורית, אבל התשובה היא ודאי שהאדם עץ השדה. וגם התורה נקראת עץ. זה עץ, אני יודע, אפשר לכרות אותו. יש לי שולחן קקל כזה שהילדים שלי בנו בבית, ניסרו קרשים, צבעו, עשו כל מה שעושים לעצים, אבל השולחן הזה לא רוצה להפסיק לגדול, הוא מוציא מתוכו שרף. אולי גר באיזה שרף, אני לא יודע. זה לקחו עץ חי מדי, והוא רוצה לגדול. אותנו אף אחד לא חתך. מנסים לחתוך. בסדום, נכון, ישרו אותך בדיוק לפי הפרמטרים, לפי איזה מקצועות, לפי איזה מבחנים, לפי איזה ציונים. אבל בעץ, עץ זה דבר חי, כי ימי העץ, ימי עמי, נכון, ככה הנביא קורא לנו. אז ודאי, הדימויים החקלאים האלה, דימויים שהם עמוקים מאוד. כי זה צומח, צומח לאט. זה צומח, לא צריך להראות זה לאף אחד אחר. אנחנו משתהליך הצמיחה. הצמיחה הוא בכלל לא איתי. בעצם כל הזמן יש שם דינמיקה, ברמה המיקרוסקופית. כל הזמן יש שם תנועה, כל הזמן יש התארגנות. כל הזמן קוראים תהליכים פעולים, אבל זה בסתר. זה בסתר. וזה נראה אולי ככה, נראה שקט. וכל מי שמכיר בית מדרש, ברוך השם אנחנו צריכים להכיר בית מדרש, יודע שבית מדרש הוא מלא אש, ומלא תנועה, ומלא שערות. מלא במובן של מילוי, של, 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 של אנרגטיות, של, של, של שאלות שאדם שואל לעצמו. קשה מאוד להירדם בית מדרש, בית מדרש הוא... ובערה, איך התקדמתי בתורה? כך מתקדמים, איך מתקדמים בשעס? אמרתי, בשביל להבין שיעור אחד של רש, בשביל להבין תוסת אחד, בשביל להבין שיעור אחד, בשביל להבין שח אחד, אתה שובר את הראש, בטח שהשחים מלא ארוכים, ואיך אנחנו מתקנים את המידות, ואיך אנחנו מתקדמים מבחינה אמונית, זה דרך שמראש אתה אומר, זה דרך ארוכה. היא לא איטית בכלל, הסוד הגדול הזה, שגולתם של ישראל כמעה כמעה, ואין בזה שום תשוט כוח, ואין בזה שום משבר, ואין בזה שום קומשה, שזאת הגאולה היותר גדולה, משום גאולה של כמעה כמעה, גאולה שנוגעת בכל גאולת עולם. אתה לא תולש את עצמך מתוך העולם, מצליח לבודד, לבנות איזה אי בודד ששם הצלחנו להיות מקסימים, שם הצלחנו להיות מושלמים. זה לא מעניין בכלל. אם אני באופן אישי הגעתי לעסק. התנועה, והתנועה העיקרית היא התנועה שמעלה, מעלה, רוצה שכל קרם בית ישראל הוא זה שיהיה צומח. כמובן שבשביל זה אנחנו צריכים להצמיח את עצמנו, כמה שבשביל זה אנחנו צריכים לעמול. אז מה, משה רבנו לא עונה לכוח בכלל. כי זה כל כך בסיסי, זה כל כך ראשוני, זה כל כך... כוח הוא כנראה מושלם. יש לו יכולות אינספיות, חזם מתארים את העושר הכספי שלו, אגדות כאלה, משהו, עיון כספי. עיון כספי זה יכולות, כוחות חיים, כוחות ביצוע, כוחות מעשה. אנחנו רואים שהוא ראה, כוח שפיקח אמר רע, נשמע רע, נשתות זו, ראה שעומד מבני בניו עתיד לעמוד שמואל ששקול כמו שווה אהרון. מבני בניו עתיד לעמוד, זאת אומרת שיש משהו בכוח. יש משהו בכוח מאוד עוצמתי, מאוד גדול. שכל מה אתה צריך לתבוע מעצמך את התנועה הזאת בין הרצון להיות חלט, הרצון להיות מושלם, לבין תלמיד חכם גדול מתלמידי הרב צבי יהודה, הרב זיני מאשדוד, אני חושב, בנו, אני לא מתכוון עכשיו לשכונה הזאת, בסדר, סתם בשבילה, בנו באור עציון שכונה שנקראת אחוזת אתרוג, לפני הרבה שנים, מעלי פה מישהו, מישהו גר שם, זה לא על השכונה, שכונה מצוינת, שכונה מקסימה, גם השם שלה הוא שם יפה. אבל סיפרו לו שבונים שכונה כמו שכונת אתרוג. הוא אמר, שכונת אתרוג? אני גר רק בשכונת ערבה. האמון הזה בכלל ישראל, האמון הזה, אנחנו לא אתרוגים, ואנחנו לא מאתרגים. מי קוראים אתרוג זה אפילו לא עברית. זה מהגלות, זה בא, אין לי מושג למה. זה מגיע. אבל שכונת אתרוג, טוב, אולי בגלל הם לא חשבו על זה. אבל התגובה שלו ככה, כל כך מצאה חן בעיניי, זו תגובה כזאת. אנחנו לא מודדים את עצמנו. אתרוג זה יכול להיות פיקציה כזאת, שאם יש לי אתרוג אני מושלם. אם יש לי אתרוג מושלם בלי, ככה הרי אומר, שאם יש לך אתרוג בלי אף, נכון? בלי אף חיסרון, אז יהיה לך טוב בשנה הזאת, בשביל מתוך אמון. יהיה לך קצת פצע באתרוג, לא נוח, חס חלילה, פצע שלא יפסול. הרבה יותר חשוב לנו זה לנוע, לנוע, וישאול את עצמנו, מה אנחנו עשינו פה? מה עשינו פה בשבילי? מה עשינו בשביל העולם? מה עשינו בשביל החיים? אנחנו פה ישיבה שיש בה מאות אנשים שכל אחד בחזית שלו, כל אחד מצפה לגדול. ויש לנו גם אנשים שהם לא לומדים בבית מדרש, שייכים משרדים. אבל הם דוגמה אישית לכולנו. יש לנו את יאיר גרינר, היקר והאהוב שלנו, שצמח פה מתוך בית המדרש, למד פה וגדל פה ובנה משהו שכל כך מאיר לנו. ואחרי זה בא לעזור לנו מתוך קומת המשרדים וכל מן שאיפה לעבודת השם וענבה וכהנות ויופי וברכה לכולנו. והנה יאיר שלנו פורח כנפיים והגוזל עוזב את הקן. כמו להיית בשיעור א', יאיר, איך אתה עושה לנו? ורצינו לדאוג שתלמד תורה גם שם, אז ליתר ביטחון הולך לרומם את מגדל העמק. יש לך פה 5 חומשי תורה עם פירוש הרב זצ"ל. שנה הבאה לעיר בא לפה ואתם תעשו לו בחינה על זה בעזרת השם.
יעביר שיעור כללי.
בשמחה, שתזכה לקדש לשמיים וללכת ולהעיר את רוחה, ותודה גדולה על כל מה שנתת לנו.
תודה רבה.
וכל טוב סלע לכולם. לא מרגיש טוב, קיצרתי.